איגרת מ"ם ד'
עכשיו נכנסנו לעולם הישיבות.
אפשר להגיד ככה, נכון? עכשיו נכנסנו לעולם הישיבות, זה איגרת מ"ם ד'. לפגוש את אלכסנדרוב זה סוג מסוים של כניסה קריטית לעולם האיגרות. מה שכיף בכלל, אני חושב, באשים את תלמידי חכמים הזה, שאנחנו פוגשים את גורי הרב, את החבורה שמסובבת אותו, שמטרידה אותו, שדרכה הוא פוגש את העולם. כלומר, צריך לדעת, אדם פוגש את העולם בדרך אנשים. דרך אנשים שהוא קרוב אליהם, דרך הממברנות והווסתים שיש לו. ונורא מעניין לראות איך הרב פוגש את העולם. כן? איזה אנשים באים איתו באמת בשיח פנימי, בשיח מהותי. יש לנו הרבה אנשים שאנחנו פוגשים בריצה של היום. אבל עם מי יש לנו שיח אמיתי? זו שאלה שמטרידה אדם שנמצא, כן, איך רב נחמן כותב תורה נ"ב, העולם רודפין אחר העולם והעולם רודפין אחר העולם. ואיך אני פוגש את העולם? אם אני באמת יכול לדבר על הדברים עצמם, על הטרדות של הנפש, על הגעגוע של הכיסופים, על הנפשי ויתיחה בלילה. והרב פוגש את העולם דרך כמה אנשים שדרך האיגרות אנחנו יכולים לפגוש אותם. אם אני לומד רק אורות הקודש או עיניים האורות, שר אביך, אני מקבל את הרב פיור, נקי. אין לי את המקיפים. ואלכסנדרוב זה כניסה מאוד משמעותית למקיפים של הרב. יש הרבה צחקה איזיקה לוי, ואין לנו הרדבז, ואין לנו הרבה מאוד, וזה איידל שראינו כבר התחלנו. זה מאוד חשוב להבין איזה אטמוספירה הרב פגש, עם מה הוא הסתובב. אחר כך לאט לאט נראה את הכניסה של יעקב משה חרלה, תנזיר. ראינו כבר אפילו, נראה עוד יותר בהמשך את האיגרות הגדולות. ראינו קצר, איגרות יותר גדולות. דרך האנשים האלה בעצם אנחנו מקבלים את הרב. אין אדם גדול בלי איזו מעטפת קרובה שיצרה אותו. אין דבר כזה. כל רבי, כל צדיק, יש איזו מעטפת. ואלכסנדרוב שנולד בשנה של הרב ונפטר, ממש נרצח בשואה, כן, עכשיו הוא פתאום זה, אני זוכר שטלטל אותי ברגע הראשון ששמתי לב, ואמרתי, הרב היה יכול לראות את השואה? כן, דרך טבע, הרב היה יכול לראות את השואה? נפטר קצת לפני, אבל איך זה היה משפיע? מה זה היה גורם לכל התורה? זה כמו עם הבעל שם טוב והגזלנים, קוראים את הסיפור. אם הוא היה עולה לארץ, באמת הגזלנים היו מורים לו את הדרך והיה עולה לארץ. מה זה עושה לתנועת החסידות? היהודים ערבית, החסידים היו מדברים ערבית, כמו אשר מנחם מנדל מביטבס חיתן את הבת שלו עם הבן של הרב אבולעפיה, רב של טבריה, כדי שהם ידעו שהנכדים לפחות, ידעו טורקית וערבית. איזה מערכות הטמעה היו נוצרות אם זה היה קורה? אם בעל שם תורה עולה לארץ, אם הרב היה רואה את השואה. הרב היה רואה את המדינה, זה גם דבר שהיה יכול להיות. הרב נפטר בגיל 70, המדינה נוצרה 13 שנה אחרי. אם הוא היה נפטר בגיל 85, הוא רואה את המדינה. איך זה משפיע? כן, זה מין משחקים עם ההיסטוריה.
אתה משפיע למדינה,
אתה משפיע לשואה. לשואה, למדינה, לרב, בסדר?
דיברנו, היה לנו דיון בשבט, מי שאומר שיכול שאם הרב היה רואה את השואה, הוא היה אולי חוזר פה מכל מה שהוא אומר. מכל הראייה האופטימית שלו, מכל
עכשיו, זו שאלה באמת, שאלה שראוי להתבונן בה, גם בהקשר של הערים, מדברים הרבה על זה. עד כמה גירוש ספרד השפיע על הדור של צפת, בסדר, אני מדבר על המשולש של מרן, רמק וארי. כמה מתורת הצמצום וכו', ולא נעריך, קשורה ותלויה בקונטקסט ההיסטורי של הגירוש. והמחקרים מנסים לדבר הרבה, שבעצם גירוש ספרד יצר את התנועה של ספר הגירושין של הרמק. כן, יודעים מה זה? כלומר, איזה מין, הייתי אומר שוטטות, מה אנחנו יוצאים לדרך, לא יודעים לאן, וכניסיון בעצם להלך בדרכיה של השכינה. מה השכינה גולה ממקומה והולך בצדי הדרכים, אף אנחנו. ורמה כותב מפורש שאם אדם רוצה להגיע להשגות עצמן, צריך לעשות גירושים. כן? בעצם סוג של גולוס. גולוס זה טכניקה שמאוד מפותחת. אנחנו רואים גם בתקופת צפת בידי רמק, אחר כך אנחנו רואים אצל חסידי אשכנז המאוחרים, זה מגיע גם לגר"א, ובדומה מגיע גם לרבי אלימלך ואחיו רב זושה, כן, טכניקות של גלות. בעצם אני, בשפה של רב נחמן, נגיד זה תורה סמכבד בתניין, על ידי אלה מסעי בני ישראל, מחפרים על אלה אלוהיך ישראל. כלומר, הגלות מחפרת על פגם של עבודה זרה, על הקיבעון הדתי, ואנחנו יוצאים לגלות. בסדר, זו שאלה נורא מעניינת, כמה הקונטקסט ההיסטורי משפיע, או משפיע, כמעט הייתי אומר בלבדי ובלעדי, על התורה שנוצרה. בסדר, האם הארי היה במאה לפני או מאה אחרי היה נוצר את זה? האם בעל שם טוב מאה לפני או מאה אחרי היה נוצר את זה?
לא, הוא קצת מנטרד את המציאות.
עכשיו...
זה בדיון שהיה לנו בצהריים, עם אליהו, האם הקודש מגיב לכל או שהוא מייצר משהו?
ואני חושב שהכוח באמת של התורה...
הקודש הוא מבודד, לא מופרד.
אוקיי, זה גוף השאלה. מה זה הקודש? כלומר, עד כמה הקודש הוא תלוי הקשר? הוא תלוי הקשר.
לא, עד כמה הקשר שלו מנטריל אותו... לא מנטריל, אבל... כן, מנטריל אותו מהנצחים.
בעולם הישיבות ההנחה רווחת, שבעצם יש פה תורה למשה מסיני, ואנחנו לא תלויים בכלל בקונטקסט ההיסטורי, ובהתרחשות, והדברים הם כשלעצמם, באיזו השייה מוחלטת מההתרחשויות. האגרות מאפשרות לנו להרגיש את הרב גם על ציר היסטורי. כלומר, מה מטריד אז? מה מטריד? כן, אלכסנדרוב זה אחד שהולך איתו שנים, הם מתכתבים למעלה מעשור. ותראו איזה התכתבויות. ואלכסנדרוב מצד אחד הוא מעמיק גדול מקבול לב חסידות, מצד שני קנטיאני עצום, הלא לקאנט נשוב זה מכוון לזה, בוגר וולוז'ין, בסדר, בית היוצר לנשמת האומה, הכל מתרחש בוולוז'ין, מסקיל, סוג של ציר במזרחי, אישיות מורכבת. כאשר כל המורכבויות הללו הוא משמר את עצמו כאיש בית מדרש.
הוא יקריא את הרב הרבים?
הוא כתב במולוג'ין, כן. והוא נשאר בפנים. כלומר, הרבה אנשים, כדוגמת ביאליק ונוספים, עם שאלות כמו שהטרידו את אלכסנדרוב, הלכו. אחר כך נראה איזה... את הבנים של אלכסנדרוב נראה לאן זה הולך. אבל בעצם זה מפגיש אותנו, התורה של הרב נוצרה, והאיגרת הזאת נוצרה באינטראקציה לאדם כמו אלכסנדרוב שמוטרד מהשאלה של... בחירת ישראל, הניצוץ הישראלי, האיחוד של הניצוץ הישראלי. והנה הוא כותב לו לכבוד ידידי, זה י"ג כסלו תרס"ז, בסדר? עוד מעט 110 שנים. כבוד ידידי הרב הגדול מנעלה מורנו שמואל אלכסנדרוב, שלום וברכה, מכתבה. ונכבדי מאז הגיוני, מה מאוד חפצתי להשיבו, מפני הכבוד ופני התועלת, אבל נאחזתי בסבך טרדות תמידיות. לפעמים אדם טרוד והוא גם נהנה מה... האחזות הזאת בטרדות, לא היה לי זמן, לא הספקתי, הוא נאחז בטרדות הללו.
זה מכתב
שהרב מגיב לאלכסנדר,
ואחרי
זה... אוקיי, אנחנו נשארו מעט מאוד, יש הרבה ש...
לא, שזה,
מה זה? רוב
הראייה.
כן, יש אגרות לראייה, זה בעצם כל מיני אגרות שכתבו לו.
כן, אנחנו יודעים לזהות מה האגרת שהובילה לכתיבת.
אז זהו, אני לא ראיתי את האיגרת שהובילה לכתיבת, הרבה מאוד מאלכסנדרוב נעלם. מה שחזק היה תודעת השימור שיש לרב ולרב ציודה. הציודה במהדורה, יש לי את זה בבית, יש לי מהדורה שיצאה עוד בחיי הרב. הראיה קוק שליטה.
גם לדודי יש.
כן? אז היתרון היה תודעת השימור שיש גם לרב וגם לרב ציודה, והם שומרים כמעט את כל האגרות, והרב ציודה אחרי הפתיחה עושה ליקוט, ותוך כדי בחיי הרב גם עושה ליקוט של האגרות, ואז אנחנו מקבלים פה את המונומנט הזה. כן, תחשוב שבאותו זמן זה היה ממש משימה לשמור. שלחת מכתב, אתה צריך לשמור אצלך העתק. את אתה עושה את זה רק אם אתה חי בתודעה שיש לזה משמעות. אבל אנחנו יודעים שאלכסנדרוב שואל את הרב, מה המשמעות של כנסת ישראל, מה המשמעות של עם ישראל, ההבדל בין ישראל לגויים, המשמעות של לאומיות עכשווית, כאשר בעצם כולם תרודים במה המשמעות של הלאומיות. כלומר, כל פרויקט הנאורות מניח את זה שהפרט שלעצמו לא יכול לחיות לבד, איש את ראו חיים בלאו, הפרט שלעצמו נופל בנרקיסיזם, ומה שאנחנו צריכים זה לייצר את המרחב שמחריג אותו מהנרקיסיזם ומהמוגבלות שלו. זה המדינה. המדינה בעצם מתפקדת על המקום של חיבור, וזה כל הלאומיות, ורוסו גם מדבר על זה. רוסו ידבר על המקום שבו הפרא האציל של רוסו, המקום שאדם שייך אל הטבע, וככה הוא מתחיל את אמיל שלו, המקום שבו אדם מחובר אל הטבע, שם הכל קורה, אבל שהוא מתחיל לעשות את פעולותיו שלו, הכל קורס. אנחנו רוצים לחיות חיים טבעיים, אי אפשר לחיות חיים טבעיים, אנחנו כבר בתוך מה? מהפכת האיור והאורבניזציה, לכן מה שאפשר זה מדינה. המדינה היא האופציה של השימור של האיכויות שהאדם יכול לקחת את עצמו אליהן. ואז מילא אני צריך לשאול את עצמי, אתחיל לשאול, אוקיי, מה מייחד מדינה ממדינה, לאום מלאום, חברה מחברה. אז רוצה לדבר על איזה רוח האומה, זה גם עגל ידבר על זה, על רוח האומה. בסדר? רוח השם אשר על האומה, נכון? הרב כותב בדעת אלוקים, שהוציאה את פינוזה מכלל ישראל. רוח השם אשר על האומה, בעדר העיקר חוזר הרבה פעמים. רוח האומה זה בעצם ביטויים שמתחילים כבר במאה ה-17 באירופה, איזה מין, הייתי אומר בשפה שלנו, סייעתא דשמיא, או איזה מין מערכים, ויסות אנרגיה נכון שקיים בכלל, שהוא זה שבסופו של דבר שומר על הכלל, כדי שהוא לא יעשה שטויות. כלומר, אם הרבה יחידים יצביעו זה שהם רוצים, יודע מה, לא לעשות בכלל צבא, בסדר? 80% אחד קם, כאילו פלגה, אומר, לא צריך לעשות צבא, למה לעשות צבא? אנחנו לא עושים צבא. יש כל מיני טענות, אלה לא עושים, אלה לא עושים, אלה לא עושים, אנחנו לא עושים. רוב העם יצביע, מי רוצה שהילד שלו ילך לצבא? אוקיי, ואז מה אתה עושה? אתה צריך צבא. לא, כמובן מסוים, יש מנגנונים פנימיים שדואגים שדברים כאלה לא יהיו.
כן. דוגמה מבבא בתרא, ראיתי בשיעורי רב מרדכי, שהוא מדבר שם על מימון מדינה, אז זה גם כמובן לפניו, אבל הוא מסביר את זה אחרי, הוא אומר שבעצם יש את מנהג המדינה הכללי, והוא נועד, הוא מדבר, אני לא זוכר בדיוק על איזה מקרה, שבמקרה שיש אנשים שכמו שאתה עושה את מה שעושים בפחות מוצא ודפנה, שזה מנהג שטות. ויש את מנהג המדינה הכללי, שהוא זה שמכווין אותם. אז כאילו יש את רוח האומה, שאני לא יודע לעשות את זה ודפנה.
משהו ייחודי, כאילו, יש רוח
רומה שונה לצרפת. אוקיי, אז ודאי שבין צרפת לגרמניה, ודאי שיש הבדלים, אם רוצים להבין את כל פרויקט הנאורות, צריך להבין מה זה צרפת ומה זה גרמניה. בכלל, אם רוצים להבין היום מה קורה פה במדינה, צריך להתחיל כמה עוד אחורה. מה קורה בפסאז'ים במאה ה-18, ומה קורה בהגירה בעצם מצפון אפריקה שמגיעה לצרפת וגרמניה, שהיום זה... ושוב אנחנו מקבלים את זה בסיבוב נוסף, ודאי, צריך להבין, איפה ארצות הברית, מין שכן, בסדר, אבל כל אומה, זה אני חושב שתי האומות המרכזיות, ועל גבי זה בריטניה, כל אומה חייבת להגדיר את הייחוד שלה, ובעצם גרמניה, אחרי שצרפת מגדירה את הייחוד שלה, גרמניה גם צריכה להגדיר, גרמניה זה בעצם 300 ניסוחויות שבאות להתאגד, ולהתאחד, תוך הגדרה עצמית, והרב נדרש לשאלה, אוקיי, מה הייחוד של עם ישראל? הנה אני מוכרח להקדים הקדמה לבאר את תכונת ההבדל שבין העומדים בפנימיות ההורה האלוהית, שהיא ההורה האנושית בכללה, המתגלה באורן של ישראל, ובין אותם שמעדו מעט קרסו להם, ובינם רפואיים ומתאים למפול וצריכים חיזוק הרפואה וסעד לתומכם, כדי שנהיה יכולים להיות נכנסים בתכונות, כל הווייתנו לתקלין בבית ישראל פנימה, לחזות בנועם השם ולבקר ביחלו. הרב מנסה להציע חלופה לכל ההגדרות הלאומיות שמגדירים באותם זמנים. זה אחד העם, אני ברדיצ'בסקי, אולי גם נורדור, אני חושב נורדור כבר פחות משמעותי פה. איזה הצעות לאומיות אנחנו מציעים, מה בעצם ההגדרה הלאומית שלנו? מה הבאנו לעולם? מה הייחוד? ואז יש את העומדים בפנימיות האורה האלוהית, שמי זה? רק הרב. בסדר, נדבר בגוף רבים פה לתת פרודי. לבין, אותם שנמעדו מעט קרסוליהם, שגם זה לא רבים וטובים, אחד העם, ברדיצ'בסקי, וזה נגמר. בסדר? אחד העם שהרב נמצא בחול, יש לו יותר השפעה, ברדיצ'בסקי שהוא נמצא ביפו. פה זה מסתכל. מה ההבדל ביני לבינם? רואה איך אני תופס את הלאומיות שלי. בואו נגדיר בכך, ואלה התגרשו מפנינו כל הרוחות הרעות שמבקשות להוציא אותנו חוץ לתחום קדושת השם ומקדשת ישראל. כלומר, הללו מבקשים להגדיר הגדרות לאומיות אירופאיות, מין זה ארץ ללא עם, לעם ללא ארץ. הקונגרסים הציונים הראשונים זה דברים שאנחנו לא קוראים, אבל בעצם כל הדיונים שיש לנו היום לא חוקים מהשאלות האלה. כשהתחילה הציונות בפועל במדינה, פתאום היה פה 50 שנה שהם נלחמו והצלחו לשים כפיות ורבו עם ערבים ופיו פיו. אבל לפני זה, מה הם התעסקו כל היום בקונגרסים? לא, אבל בשאלות תרות גורל, מלאות אידיאלים, איך נקים פה מדינה? איזה אופי יהיה למדינה הזו? שתקום. בסדר, אנחנו מדברים משילי המאה ה-19, תחשוב, עד 1948, יש לך יותר מ-50 שנה. לדיונים, מה יהיה כשזה יקרה? ברית גורל, ברית יהוד, מה אנחנו רוצים? איפה המדינים, איפה הדתיים בתוך המערכת? חרדים מחוץ לסיפור, איפה הם? כן? התודעה היא שהחרדיות הולכת להיעלם. כל הבנים של הרבס נהיו חילונים. כן? כל הגדולים. כן? ראינו פה בהתחלה את המכתב של רב שימן שולח לנכדה שלו, לחתונה שלה. התודעה היא שהחרדיות הולכת להיעלם. הדתיות גם לא תחזיק הרבה. ובמילא מה שאנחנו צריכים זה לתת את הדעת, ציונות צריכה לתת הדעת על איזה זיקה יש לה ליהדות. איזה זיקה יש לה ללאומיות שעד עכשיו הוגדרה כהגדרה דתית. אבל עכשיו שאתה מפוגג את הדתיות, איזה הגדרה יש לה? עכשיו עוד יותר, זה יותר מוכר. אתה לא רק מפוגג ומפורר את ההגדרה הדתית, אתה מפוגג את השימור ששמרה הגלות על ישראל. כלומר, היינו ברחוב והיה סמטת היהודים. שאתה יכול לשמר, כן, זה כמו להיות המיוחד בישיבה משעממת. תמיד נורא כיף. נכון, אתה היום תוחכם, אתה מביא להם הפוך על הפוך, פעם זה אתה אומר מילה שבלועזית, ארוכה, כל התוכים שלה זה מסקיל עוצום, חוששים, הם דו פעם ענו, אתה תביא משהו מעניין. עכשיו, אבל מסוים, יש פה יחסי תן וכך נורא ברורים, שכולם מרוויחים, הישיבה מרוויחה שיש לה איזה מישהו מעניין. והוא מרוויח שזה שיש לו שטלה. נכון? וערבית זה סטנדר. יש לו הוכחות, יש לו מקום, יש לו ייחוד. היהודי בעצם מתפקד בגלות על תקן האחר. אבל פשוט לא לשמר את הבידול שלו. עכשיו אנחנו מקימים יישובים שבנויים רק מדתיים. יותר מסובך לחנך. כן? הילד שלי חזר מכיתה א' ביום הראשון, חזר עם כללה. אמרתי לאשתי, אני שולח אותו לחדר. בית ודאי, אני שולח אותו לרבזריה, לא הרבחת, כנגמר. טוב, אז דיברתי עם חבר, הוא למד בחדר, אז הוא אמר, שמע, מה אתה מעדיף? שזה כמוני שאני חזרתי ביום הראשון מהחדר עם כללה, מהנכד של הרב, מהבן של הרב. אתה לפחות יכול להגיד, מי שלימד אותך הוא ככה, אתה יכול לייצר בידול. אבל אם אתה שלח אותו לחדר שכולם בנים של אדמו"רים ורבנים, אין לך שום יכולת לעשות בידול. הפסדת. בסדר? ואז השארתי אותו. כלומר, הנקודה של הבידול, שאנחנו עולים לארץ, אנחנו מבטרים על הבידול. למדינת היהודים. אז מה אני יכול להגיד? הוא לא יהודי? לא יכול להגיד. החינוכית? לא משתלם. לא משתלם לגור. עכשיו, זה נורא חזק, אתה מבקר, כן, שהייתי אצל רבי לובביץ', יש לך את החצר של לובביץ', נגיד 15,000 איש שם, מסביב כולם אפרו-אמריקאים. הבידול הזה הוא נורא נורא חזק. אתה יכול להגיד לילד, זה ככה, אנחנו ככה, אתה מייצר קונטרסט תורה חזק. פשוט. כולם יודעים זה מסובך. שמולי, אתה יכול לתת לי איזה כוס מים פה? שטוף לי אותה. יש פה קפה לא מוצלח שאחד החבר'ה היום הכין לי, תראה עד כמה זה לא היה לא פופולרי אפילו, שלוק אחד הספיק לי. ממש, צריך סייאת.
אבל היום יש, לפחות בתוך הציונות הדתית, אנשים שמוותרים על ההגדרה של נגיד תינוק שנשבע ביחס לציבור החילוני. זה גם מאבד את הבידול שיש בתוך הציבור הדתי עם הציבור.
נכון, נכון. כלומר, מה קרה שאתם ישר רוצים אקטואליה כדי שנראה ישים עלינו מבט, אבל אין להקשיב שם, או אתה פה או לא פה. מבחינה מסוימת הציונות הדתית אני חושב משחקת משחק בעייתי. הפעם היחידה שישבתי עם אורי אורבך לאחד על אחד היה עוד לפני שהוא נכנס לפוליטיקה, היה לי איתו איזה מפגש והוא אמר, תראה, הבעיה שלנו שלא הגדרנו מי הגיבורים. לשון אחר, כל עוד לא הגדרת מי הגיבורים שלך, אתה לא יכול לייצר בידול. אתה לא יכול לייצר בידול, אתה לא יכול לייצר מובחנות, אתה לא יכול לייצר גאוות יחידה. אתה כל הזמן בסוף בסוף חייב להשיג אישרור מאחרים. אז נוצר איזה מין מוטציה שמצד אחד יש לנו גאוות יחידה לא פרופורציונלית.
מה זה בנט?
שנייה. גאוות יחידה לא פרופורציונלית עם רגשי נחיתות, לא נגמרים. בסדר? גאוות יחידה עם רגשי נחיתות, ביחס לחרדים ולחילונים, אנחנו הכי טובים, נניג את המדינה, אבל זה לא מסונכרן, המערכות עוד לא הסתנכרנו, בסדר? בנט אמר, אני הוכחתי שזה הצליח, בינתיים עדיין חברת ההוכחה, אבל זו הטענה.
צריך בידול בשביל להאמין בעצמך, מה אתה ילד? כאילו, אנחנו ילדים. מאמין בזה רק את המים בזה.
לא, ציבורית זאת עמוקה.
למה? אתה לא יכול
להביא... למה? כי החילונים הקימו מדינה, והחרדים יש להם תאירה, ואתה צריך להגיד מה אתה מביא פה לעולם. לא רציני, אז תענה זאת.
כי למה אתה חייב את הבידול?
שים לב, נגיד, בימים ששידרה כל המעורבים לריב פה בארץ אחד עם השני, ובצוק איתן כולם היו, כאילו, במדינה הזאת הייתה יחסית מאוחדת. כי כשהם מתבטלים מול גורם חיצוני, אז כולם ביחד. כשאין מי להתבדל, אז אתה רבים.
גם זה
התנחלות יצרה איזה... מחנה משותף שהוא לא שייך לחילונים, הוא לא שייך
לחרדים. אמת, אמת, כלומר, בסופו של דבר, זה ייסד ציבור.
כן, כשהמחלים מתקדלים, האלה בגבעת שמואל שם.
והאלה בגבעת שמואל, הם
כמעט
בדיוק, זה... יצא רכב. מתלבש לזה. הרקע
הזה מעניין את
ההתבטחות. נכון, 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 אני מסכים. שמבקשות להוציא חוץ לתחום של קדושת השם המקדש ישראל, התכונה הישראלית האמיתית הקבועה בעומק הנשמה העברית היא ברכת אברהם אבינו, שעיד עליו הכתוב, זרע אברהם אוהבי. עצם החיים הישראלים הם כלולים רק בנקודת אהבת השם ואהבת שמו יתברך דווקא בשם השם אלוהי ישראל. כן? ופה בעצם אני יכול לחלק את העולם כולו, לאיזה רגשות אני, בוא נגיד, איך הדרך לפגוש את הקדוש ברוך הוא? תרצו את הנבדל, תרצו את הנומינוזי, איך שתרצו לקרוא לו. בורא עולם. דרך פשוטה, אמרתי בורא עולם, זה לפגש אותו דרך העולם, נכון? זה הרמב״ם הידוע. אני רואה את מה גדלו, מה רבו, מה קטנו, מעשיך השם, ואני פוגש את העולם. שבתוכו, אכן אתה אל מסתתר, גם את העולם האלם נתן בליבם, העולם הוא האופציה שלי למפגש. אפשר שהעולם האנושי, העושר האנושי, התבונה האנושית, בסדר? זה אולי כיוון נוסף ברמב"ם, כיוון של המורה נמוכים. דרך המושכלות, אני פוגש את מי שאמר והיה השכל. לא רק את מי שאמר והיה העולם. כיוון שלישי אמר, שאני פוגש, לא דרך העולם, ולא דרך האדם, אלא דרך ההיסטוריה. ההיסטוריוסופיה שאני כבר מתין את ההיסטוריה. כל זה לא נכון לרב. אב אומר שהספקטרום שדרכו אנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא, וכהשם אלוהי ישראל מלך. אין מפגש עם אלוהים בלי עם ישראל. עם ישראל הוא בעצם, הייתי אומר, השיקוף היותר נאמן של הגילוי האלוקי במציאות, אפילו יותר מה שנראה לנו פיור של האלוקי בעצמו. זה לא אני והוא, אלא כל התפילה שלי עוברת דרך השם אלוקי ישראל.
איך אתה מצביע על זה?
איך?
איך אתה מצביע על זה?
אוקיי. ממילא, במובן מסוים, זה שומט את האינטנסיביות שיצרה חסידות נגיד ביחס לקדושה. שיש אותי ויש אותו. זהו. אם תחנה עליי מחנה לא יראה לי בי, אם תקום עליי מלחמה וזאת אני יותר, יש אותי ויש אותך בעולם. כן, יש וורט של רבוך ממז'יבור. גר אנוכי בארץ אל תסתר פניך ממני, זה אני פה לבד ואתה פה לבד. אז במילא, אתם פוגשים ישראלי באיזה חור, אז בוא נהיה חברים. אתה הקדוש ברוך הוא לבד, אף אחד לא שם עליך, וגם אנחנו פה לבד באומות, וגר אנוכי בארץ, אתה גר ואני גר, אל תסתר פניך, דבריך ממני, אל תסתר פניך, נו, בוא נעבוד ביחד כבר. אצל הרב, האופציה לפגוש את הקדוש ברוך הוא בעולם, היא דרך אחת, שתקרא עם ישראל. האידיאלים האלוקים, וככה זה כל המאמר אולי החשוב של הרב, שיקרא דעת אלוקים, האופציה לפגוש את הקדוש ברוך הוא זה דרך האידיאלים שלו, הספירות, הגילויים, האידיאלים האלוקיים לאמור המציאות שבה הוא החליט להתגלות, שתמציתה עם ישראל. ולכן אנחנו בעצם ממירים את הרצון באיזה מין אינטימיות דתית, יקראו לה רליגיוזית, נאו-חסידית, שקיימת לפני הרב בעולם החסידי. כלומר, הרב לא פוגש אותה ממש, כי העולם החסידי שהרב פוגש הוא כבר מאוד מאוד, הייתי אומר, מנוון. הרב כותב את זה מפורש בתחילת עדר היקר. אבל אפילו לא העולם החסידי של ראשונה החסידות, שיש איזה מין להט ודבקות ומגע אחד על אחד כזה בין הקדוש ברוך הוא, נכון? קרבה אל נפשי גאלה, כמו שרב נחמן מתאר, איזה תחינה של אדם בשיחה שין בית, רב נחמן אומר בשיחות הר"ן, כל העניין של היהודי זה מבטן שאול שיבתי, מבטן שאול שיבתי, והצעקה הזאת שאני צועק אליך, אז מילא אני שומע את ההדהוד שלך בצעקה הזאת שלי. הרב אומר, זה גילויים פרטיים. אחרי אתם מבינים למה תלמידי הרב חייבים להתנגד לחסידות החדשה. חייבים. לא יכול להיות ביחד. כי בעצם יש פה, בתפיסה הזאת, גילוי אלוקי חדש שמחריג את עצמו מהגילוי האישי הפרטי המוגבל. הגילוי של השם בעולם זה דרך עם. אתם עדיי ואני אל, עם זה יוצרתי לי, תילתי ספרו. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? ככה אנחנו מפגשים עם הקדוש ברוך הוא.
אבל למה זו הדרך היחידה? למה זה שקיים גילוי ציבורי, זה יותר שולל את הגילוי האישי?
כי בעצם הגילוי האישי הוא הוא אפס קצה, הוא ליד הגילוי הממשי הגדול של העם ישראל. עכשיו שוב, הכיוון הזה של הרב היא קלה לכן איך הרב שטיינלץ אמר, הרב קוק פתח דרך אינסופית אך חסרת מוצא, הוא אמר אינסופית אך חסרת מוצא. החוסר מוצא פה יהיה שעם ישראל מתפקד כבר כמטריצה אחרת לגמרי, משהו תפקד לפני 100 שנה. אז רגע, מה זה עם ישראל הזה? כאילו... זה היה מאוד מסובך שהשותפות אפילו גם הגורל פחות רלוונטי. בסדר? השואה כבר רחוקה. הייעוד, כל אחד רואה אותו אחרת לגמרי. תמיד, אז אוקיי, מה זה אומר השם אלוהי ישראל מלך? מה זה אלוהי ישראל? מה זה הישראל הזה? אז כל עוד יש תקופות קשות, אנחנו מחוסים. שומע נאומי פתוס אבל שזה נרגע, אתה לא יודע מה לעשות. כאילו, מה אנחנו רוצים פה שיהיה? דגל על הר הבית, שקט תעשייתי, עמק סיליקון, הממלכה של תירה, מה, פתאום השותפות לחלום היא שותפות מאוד מורכבת. אבל זה הראש של הרב, ההיפגשות דרך השם אלוהי ישראל. זה שינוי בראש. זה התפילה שלנו, זה התודעה. אנחנו אוהבים את התורה, הכל זה גילויים של עם ישראל. הוא מנסה להציע איזה שותפות בפרויקט שנקרא עם ישראל, והמגדיר של העם ישראל הזה זה אהבת שם השם דווקא בשם השם אלוהי ישראל. בסדר? הוא גם, מה זה להיות יהודי? מה זה הלאום היהודי? זה לאום שכולו שייך לאהבת השם, שחוזרת והיא בעצם אהבת השם לא רליגיוזיות סתמית, אלא השם אלוהי ישראל. כלומר, זה מין מעגל סגור.
אני אפשר לגייס אנשים סביב רעיון, או לנסות לומר אנשים מגילים סביב רעיון בפועל, ומה יש שהרעיון הוא דבר כל כך עלום, כל כך...
פה באמת הרב הסתבך, ואז תמיד זה מגיע לבוא נייצר ישיבה. כן? כלומר, אני חושב שהקושי פה, הוא שהרב עוד לא יודע, הוא לא מצליח לשכנע אותנו, לא יודע מה הרב ידע. עברו 110 שנים מאז, אבל אין עדיין פירוט מה זה אומר. אוקיי.
הוא מחזיר אותנו נגרת כך, זה שהרב יושב ומדבר דיבורים שאף אחד לא מבין, וכאילו יש לה אמונה מאוד גדולה בצדקת הדרך והנכונות שלה. כיוונים שלהם הוא רוצה להוביל. וסתם, אנחנו היום באמת 100 שנה אחרי, ולא נראה לי רק שהוא רב יושב מול זה ולא מבין. נראה לי כאילו...
כאילו, מה אמרת?
כן.
זה שאלה. כלומר, אני חושב שאין עדיין... הוא עוד לא פירט פה מה הוא אומר. אני תמיד מרגיש שהקפיצה הזאת לישיבה היא קפיצה קלה מדי. לעשות ישיבה אף פעם לא עד הפרויקט מורכב מדי. אבל באותה מידה זה גם לא פתר שום בעיה. אנחנו, טוב שאתה מאיר את זה, כי אנחנו כל הזמן נתמודד עם זה. אוקיי, מה זה אומר? אז באמת אם פה כוזרי, לא צריך להאריך בו.
מה עובדים כל כך את הרב מהורים אחרים שדוברים על גם, תגדו את סביב איזה רעיון משותף, שגם אם אתה לא מדבר על זה, מושג אלוקים, אבל בסדר דבר זה לא דווקא, זאת אומרת, אני לא יודע אם אני צריך להביא לך מושג הזה הופך למה שמדבר על הפרייגרס אותי, למה שמאוד תלוי בזהות שלך, בתוכן שלך, בנפש שלך, במה שנתון במעמקה, זה רעיון שאפשר לדבר עליו ביחד, שאולי לך כמה גאים בפנים, הוא יכול גם להגיע עם החוץ. למה, אם אתה דבר על עם ישראל, כמובן דרגות רואה שאתה קדוש בחור, אז למה הוא כל כך מדבר על זה? זה נעיצה באופי שלו, בנפש שלו, בנשמה שלו, אותו מידע, הוא דרך לדבר על מושג אחר.
זה נראה לי בדיוק, אני מחיד, הוא שולם עליו המציא את זה, אבל בדיוק כל מה שהוא עושה, גם... וזה בעת החריפות בעמוד הבא, שהוא גם מדבר על כאלה שיצאו מחוץ לעולי יעקב.
אני מסכים, אבל איפה זה, זאת אומרת, דבר, לא הבנתי, מה שהרב אמר, הרב מה שיש לנו שיצאו, הרב רוצה שנתגל סביב איזשהו חלום, איזשהו שפה משותפת, איזשהו רצון ליצור משהו משותף בהקשר רוחני, בהקשר לאומי. דווקא מגיע עם איזה נעיצה במקרה של האדם, אני אומר את זה לא דווקא, למה זה לא כל כך ברור? שהכל מגיע מתוך איזה משהו שהוא נתון בתוכנו, איזה תוכן פנימי, שבכלל לא, אין פה שום משהו שמגיע מהרצוניות, הכל מגיע מתוכנו. אולי אני גם יכול לומר אחר כך שגם מי שיוצא, לא בטוח שהוא בכלל התייחס אליו כמי שבחוץ, כי זאת אומרת, התוכן עדיין קיים תמיד.
איפה, תוכן
לי לא, זה מדבר.
חוץ
לאחור. מצד שני מדבר על זה, ש... בסוף.
אפשר לראות איזה שילוב פנימי, שיידישקייט זה בעצם, זה העומק הנשמה העברית, כאילו.
אוקיי, אבל יש לו פה מוטיבציה.
נפוך את זה לעבוד מאוד
אתה אומר, זה מה שאתה עושה מושג, שאתה מייצר. שאתה מייצר כחברה, אתה לא... זה לא כמו שאתה נועץ אותו בנשמה שלך בעיקר. לא אמרתי לא מה. זה
כמו
שהחילוש שאתה קורא, זה בסדר, כן מדבר. זה כן ניבורים שקוראים, לא יודע, בין אנשים, זה כמו מושגים שנוצרים...
הוא לוקח פה את הרעיון של הכוזרי, במאמר רביעי, בצדק נקרא איפה השם בשם, אתם רואים בסוף, בשם אלוהי ישראל, קריאה זו לא ניתנה לכל עם אחר, הוא מנסה לעבוד איתה, לעבוד איתה בצורה משמעותית. מצד אחד הרב מדבר על, על מפגש תחילת זרעונים, דרך כל גילוי עשיר של העולם זה מפגש עם הקדוש ברוך הוא, מצד שני הוא, הוא מייצר פה נבדלות, בתוך האינסוף הוא חייב לייצר נבדלות, תכונה פנימית שקיימת רק לעם ישראל. עכשיו, באותו זמן כולם עמלים, מה זה צרפתי? זה רק אדם שנולד לתוך הצרפתיות. זה לא דבר נרכש. אי אפשר להגר. לעולם אתה לא תהיה צרפתי גם אם תגור פה. כן, במובן מסוים, איך אני מייצר מרחב שאין בו אדמה, ואין בו, אין בו קרקע, ואין בו ארץ, ואין בו שפה משותפת. אני חייב לייצר בשפה של בורדיה אביטוס. מה זה אביטוס? איפה המילון? דביר, אמרתי לך, מה שכותב לנו סוף שנה, אני רוצה לקבל מילון ישיבת שיח. שנה? יש כמה מילים שאנחנו נציע, תדאג. נכון, בזמן לא עשינו מילון, מי עשה מילון? נו, נו, איפה המילון? זה ליצני.
זה מתחש פה באינטראקציה בין האנשים.
צריך מין, אבל לכתוב את זה, מילון. מילון. היה הרב שגר, אנחנו היינו כותבים את המשפטים שלו וזה, ואחר כך פורים היינו נותנים לו את כל ה...
אה, יש אישור?
מילון. אבל אתם יודעים, יהיה חומרים, לא רק למילון שלי. יהיה מילין של הרב זוהה, של הדרייפוס, השייה. זה תהיה מילה של הרב דרייפוס.
ידיד נפשי.
אני ושמי לוקחים את זה.
יאללה, נכון? השייה.
הוא אמר שהוא כבוד הדרך עמים לא נעשה את זה.
בשביל זה יש פורים.
קונברסיה.
ואז מגיע שבוש. אם אתה רוצה להתקבל לשיח, התקבלת, זה אתה מקבל את המילון.
אורו, לא הייתי מתקבל.
לא, לא בוחרים אותך. התקבלת, עכשיו תלמד את המילון. שתבין.
החלל השנה.
אוקיי, מה זה אפוך? רגע, בורדיה, אמרנו?
אביטוס.
מה זה אביטוס?
סוג של חיים.
איך?
נוסטלגיה.
אוקיי, אנחנו קובעים.
מקומית.
התרפקות.
איך?
התרפקות זה איזה סיק, זה קרוב. זה עד מילה, אתה לא זה רליגיוזי.
מה עם המילה? שמוני.
רליגיוזי זה פשוט עברות של רליג'וס כמרדתי.
זה רגע של מוני היום.
התרפקות על זיכרון משותף.
כלומר, יש לנו משהו שאנחנו לא יודעים להסביר אותו, אבל כולנו שותפים לו. ואת המהגר הוא הנבוריש דקדושה. זה גם במילון. הנבוריש דקדושה הוא מנסה לאמץ, זה המפורסם של שקר של רבנו. הוא מנסה כאילו להיות לגמרי בסיפור, והוא עושה אותם תנועות, והוא זז מהר בדיוק כמו שאנחנו זזים, אבל אין לו את זה.
לפי הרב הדיבור הזה על שם, שם אלוקי ישראל, תלוי בלהיות חלק מהסיפור הזה.
כן, כן, כן. כלומר, זה כולנו משוכנעים, אין לנו בעצם שום סיפור תחתון משותף לאמור מדינה ושפה, אין שום דבר, יש לנו סיפור פנימי משותף. הסיפור?
ההביטוס הוא הסיפור הפנימי, או שזה צריך לייצר
סיפור חיצוני? אחרי שיש לנו את ההביטוס, והרב אומר, אנחנו מכירים את השם מן העולם ועל ידי העולם, כי מתוך נפשנו פנימה. למה? כי אין לנו לא עולם ולא עולם. איך רב נחמן אומר, האוילם רודף אחרי האוילם, אין לנו אוילם. נכון, תורה נון בית. למה אנחנו לא מכירים את השם מן העולם ועל ידי העולם? ועזבנו את הפוליטיקה העולמית, כן, פרק ג' של אות המלחמה, וזה, זה עזבנו את הפוליטיקה העולמית, מעונה שיש בו רצון פנימי.
ניסינו לעזוב.
אז מה יש לנו, בעצם, מה יש לנו? מה המשותף?
זה כן חוזר קצת למה שאתה לך עשית, יש לנו את הקדוש ברוך הוא, כאילו. זה מה שיש ליהודי, כאילו, בברגע.
נפשנו פנימה. זה כן מה שיש לנו. אבל הנפשנו פנימה הזה, היא לא נעצרת שם, אלא היא הופכת להגדרה כללית. זו הגדרה מאוד מורכבת שהרב מנסה לבנות. זו הגדרה לא פשוטה. לכולם זה לא פשוט.
מה זה
הנפשנו
פנימה?
אני
רואה
שהוא
מנסה
פשוט להחזיר, כאילו, להחזיר את לעשות לריאל כזה, fast forward, כאילו.
כן.
הנפשנו פנימה של הרב הזכיר, מה נפשנו פנימה?
אז יש בזה משהו נורא נורא נכון, רליגיוזי מצד אחד, נפשנו פנימה, אישי, מצד שני נפשנו פנימה זה החוויה שמשותפת לעם ישראל ולא תלויה בחוויה האישית שלי, אנחנו שותפים לסיפור.
אז יש אחוז לסיפור, או דווקא ביטול הקשר בחלוש ברוך הוא, משהו כזה?
עכשיו, הסיפור הזה, העלילה שלנו, נורא עלילה על בני אדם, העלילה שלנו, זה הקשרים שלנו כקולקטיב עם השם. זה מה שהוא אמר. מה פשוט? כל יתר תנאי החיים, הרבים, הרחבים, הפרטיים, תוצאות ומילואים ליסוד החיים העיקרי. זו התכונה העיקרית שלנו שנתגברה בנו בראשית על ילדותנו, והיא הולכת עמנו עד יד. על פי שלפעמים מתעלמת, עומד דווקא בשביל זה לחזור, להיגלות בכוח יותר גדול כחוק אביר ואוויר, ואדיר שסבל זמן רב מכוח עוצר מונר, שמתגבר עליו וברם כוח אמיץ בנפץ וזרם. זו עוד התכונה, לא השתנתה ולא תשתנה את הלכות החיים, צורתם החיצונה, מקבלות לפעמים איזה שינוי, אבל לא התוכן הפנימי. הזיכרון הזה עומד וקיים לעד, כן? יש לנו שותפות במשהו שהוא מעבר לתהפוכות החיים, זה הנקודה שבעצם מייצרת את ההגדרה הלאומית. עכשיו,
אני כל פעם נפול למחקום הזה, זה פשוט
יונתן מתוסכל מהמורפיות הזאת.
המסתר והבעצם קיים שם תמיד באמת. במקום לדבר על משהו שיש כאילו.
מה יש?
אין כלום אבל, אין כלום.
אתה אומר אין כלום.
אין כלום, אתה אמור עכשיו לייצר את זה, בדיבור הזה אתה מייצר את זה.
אבל אולי.
לא, אבל הרב לא מייצר, נראה לי, לא תופס את זה כמייצר את זה, מייצר את זה בדיבור הזה. מדבר איתך משהו שקיים, מספר לך על כאילו משהו.
אבל זה... אני חושב שמה שהציונות בסופו של דבר יצרה, שיש לנו אתוס משותף. בסדר? התסכול הזה של להיות חרדי בצוק איתן. זה האתוס שהציונות יצרה. כלומר?
יש תסכול כזה?
נורא ואני.
מי חרדי שאל אותי בטרמפיאדה,
איך הבא?
נו, איפה אנחנו
אוחזים
בעזה?
אנחנו אוחזים בעזה. בטח, זה נורא ואני, בטח. אני רואה, חמים חמותי גרים מול רב שמואל אוירבך, מה שאני... ראיתי שם, החבר'ה משתנים. אז אתה חייב לעשות ככה, אבל בפועל, ילד בן 18, לא קונה את כל הלוקשים. אוקיי, ההגדרה הזאת היא באמת הגדרה לא פשוטה, כן? נראה את זה אחר כך באיגרת קוף מר. מה המשותף שאנחנו... איך אנחנו מייצרים את השותפות? אז מצד אחד יש לנו את הניצוץ הזה. הניצוץ הזה ניתן לנו ביציאה ממצרים. אותה הערה הפסיכולוגית הלאומית בזכה בבת אחת בחיפזון, בעלייה הנפלאה של יציאת מצרים וכו' וכו'. עד שהולך גם כן על המהלך הקוסמולוגי, סדרי עולם, דור המדבר, אפיזודה היסטורית בפני עצמה, אלבון לנו אם נזייף את תולדתנו הכבירה בכוחה המיוחד. בעצם יש לנו, כל ההיסטוריה כולה אינה אלא סיפור היחסים שלנו עם הניצוץ הזה שבתוכנו, שביחד הוא הופך לגילוי של השם אלוהי ישראל. בסדר? צריך להבין, הרב מנסה לייצר פה הגדרה ללאומיות שעוברת מטמורפוזה. משניים פה ושניים שם אני מנסה לייצר קולקטיב עם טענות על אדמה, על שפה, על הון היסטורי שאף פעם לא שוייך למקום. זה לא פשוט.
זה לא באמת על אפס, יש יהודיות. יש באמת גם את היהודי הזה שיש לו היסטוריה לא נורמלית, והוא עובר מפה לפה, וכאילו ברור שיש נורא עלילה על בני אדם.
אבל צריך לאסוף אותה, איך הרמן כהן כותב, כלומר, לשים אותה לציר ההיסטורי. היהודי היה מטה-היסטורי. וזה גם ההתנגדות של רוזנצווייג, וכל היחס האלה לציונות. בעצם לקחת את המשאב עצמו, שזה... ההזרה של קראתי לכם את רוזנצווייג הזה?
יש לי אותו פה.
ההזרה הזאת שיש הזרה של היהודי אל העולם, וההזרה הזאת בעצם נותנת את הכוח ליהדות. אני לא בסיפור, כן? כולם טרודים באבלים, אני לא שם. ובעצם אני פתאום הופך להיות עוד מדינה.
וזה אסור להשתמש.
את זה לא תיקח לי. כן, אני... טוב, אתם מפתים אותי, אז אני אקרא לכם רוזה צבאי. זה לא בסדר, אבל בסדר. תקדקו בלשון שלו. לעם עולם לא ניתנה מעולם מורשה במובן זה. אני קורא מכוכב הגאולה עמוד 325. אינו זוכה להיוושן בארץ. הוא שומר תמיד עלי תלות של אוויר נוסע, ושעה שהוא משוטט במרחקים לרגל מסעה והרפתקותה ונוסע את נפשו אל המכורה שנטשה, הוא נאמן לארצו יותר משהוא נאמן לה בזמנים שהוא יושב עליה. כלומר, מתי אנחנו באמת ביחד? שאת ברוסיה ואני פה ואני שולח לך וואטסאפ של געגוע.
זה גם למילון.
לפיכך לעומקו של דבר שלא יראה כארץ געגועיו, כארץ הקודש. תשמר לי, אומר רוזנצוויג, את ארץ ישראל כארץ הגעגוע. רומנטיקה כזאת. עכשיו אני אטען ואני לא רוצה לפתוח את הנושא הזה, שזה כל המהלך של מרכז על הר הבית. הר הבית זה הרומנטיקה. הגענו לארץ, אוקיי, מה יהיה לנו עכשיו רומנטיקה? אז בדיוק זו נקודת הפיצול של 67. סמי חיזר אומר, אוקיי, 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 רגע, רגע, רגע. אתה מדבר איתי על הכותל, אני אומר לך, המדינה לא כבשתי. גם המדינה כולה עומדת בספק, ואז הוא כותב את ימת סקלג וחיר בתחי זה וכל זה. זה סמי חיזר. ומשה שמיר אומר, מה פתאום? כבשנו את חברון, השלב הבא זה הר הבית. אורי צבי גרינברג ומשה שמיר. הציוד אומר, רגע. אני משמר מוקד של געגוע בתוך הגשמת החלום. אתה רוזן צוויג חששת מה הגשמת החלום ואמרת, אני חייב לשמר את ארץ ישראל כארץ הגעגוע. אני אומר לך, אני משמר לך פיסה, 4x4 אמות של געגוע. מה זה? ארץ הקודש.
אז למה לא להישאר בחוץ ולהתגעגע לארץ? למה להיכנס פנימה ולהתגעגע?
אוקיי, ואז יהיה הציטוט מאגרות הראייה הנודע שהוא כותב למונטיפיורי, איגרת תרעז, פגימה אחת. נכון? לא מכירים את זה בכל התשובות של אבינר? פגימה אחת בקדושת מקום בית חיינו עולה לנו על כל מיליונים של יישובים מעשים. נגרת תרז. אוקיי, פה אתה בעצם נדרש לשאלה. מצד אחד, ומורדור שואל שאלה רציני. אם אנחנו רומנטיקנים, בוא נלך כמו הרמן כהן ורוזנצוויג ונגיד לא, נשמר את זה כאיזה מרחב אוטופי, נקודת העיווי למילון וכו'. אבל אם אני אומר לא, אני רוצה לממש... כי עם ישראל, ומשל של הכוזרי בתחילת מאמר ב', משל הכרם, אני רוצה לממש, אני חייב, שוב, זה אינטרפטציה של לרב ציודה, אני לא ראיתי שהוא כתב את זה, אני חייב לשמר מקום שאליו אני לא עולה.
אבל איך אני מסביר את השימור הזה?
הוא מציל אותי. הוא נותן לי נקודת געגוע.
אבל...
אני מדבר על
הדבר. מציאותי מהגשמה מוחלטת שבאותו רגע...
לא, אני מדבר על קראת, על מה שהרוס אותי לחלוטין.
לא, 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 זה לא הטיעון אף פעם.
לא, זה ממש לא.
זה הרב יצחק יוסף, זה לא...
רציתי לדבר שזה פשוט מקום הכי הכי... אמר, אנחנו לא, אין לנו את הכלים היום לבוא ולגעת.
זה דיבורים מטאפיזיים, זה לא פויסק ספרדי או איזה מהשורים דיגר, זאת אומרת, לא יודעים וקרא... עזוב, נו, לא יודעים, אז הרב ליאור יראה לך כן יודעים. אתה לא תפתור את זה שם. תקרא את שלב את יא. של הרב אינר. כן, רציתי לך, לא... נכון, זה המקום אנחנו סאטמר, אנחנו עוד.
זה תדרש לי בית בית המקדש, תצטרך לדאוג למשלוחים של עצים ללבנון, ותצטרך לדאוג לזהב שיגיע לך דרך מצרים.
אין קורבנות לפי הרב איתם.
לא, אבל עזוב, כאילו, אתה צריך לדאוג לכל מיני דברים חומריים בבעיה.
לא, אז אתה עמל לבנות, לא, אבל זה גם הבנה חיובית, תדעו לכם שזה שיש, שסופו של דבר, אתה מדבר בשפה הישראלית, זה בזכות שזנחת את הר הבית. אז אתה אומר, רגע, אני בונה את המלוכה, אני בונה את המדינה, אני בונה את המוסדות. מוסדות לאומיים, אני שותף למאמץ הלאומי. אני כאילו הקלשתי את ה... המרחב הדתי, שזה הר הבית. עכשיו, אם אני חוזר לאיגרת הזאת, הרב כל הזמן ידבר, וינסה בכוח להגיד, אוקיי, למה אני צריך את המצוות? כי אם יש לי הגדרה שהמצוות לא מחויבות בה, מה אני חייב את המצוות? אז הרב יגיד, לא, יש לנו שתי תנאים. תכונת מימות, אתם רואים בעמוד 2, תכונת מימות הלב לאהבה מצוותיה של תורה, באהבת השם, והמדעת יסוד החיים בעצם התכונה האלוהית הקלוטה בנו באהבת עולמים. הישראליות שלנו עוברת איפה? באהבה הזאת להשם. מה משמר את האהבה הזאת? המצוות. בסדר, אז יצרנו פשוט מעגל סגור, שכנגד ההצעות של אחד העם, וברדיצ'בסקי אומר שבעצם אני יכול להשתחרר מהמצוות, כי יצרתי הגדרה לאומיות שמייתרת את ההגדרה הלאומית בגולה. מציע רב קוק, ללכת עם תורה ומצוות, ונסות להגדיר על גביהם מה זה ההגדרה הלאומית שלנו. עכשיו, זה לא נעצר פה, והנה הוא מתחיל נראה לי נעשה את זה שבוע הבא, על הבית מדרש לרבנים הזה. מה הוא רוצה מבית מדרש לרבנים? איזה פלטפורמה הוא יהווה? מה המשמעות שלו? הוא לא רוצה, נכון? יודע אני ברור שאם נבוא בתכונה פורמלית להביא את בית מדרש גבוה, השתבש העניין הרבה, מה הוא כן רוצה? מה הוא כן חולם להעמיד? איך זה יבסס את הלאומיות שלנו? כל זה נצטרך להזדקק בפעם הבאה. אבל מה ראינו היום? הרב בעצם מנסה לייצר הגדרה לאומית שעומדת על, הייתי אומר, אלוקים לאומי. ברגע שייצרנו לאומיות דתית, הצלחנו להציע הצעה ממשית, בסדר, אני עושה קצת לענות גם ליונתן, פרודיקטיבית. אני עוד לא יודע איך היא פרודיקטיבית, אני יודע אבל שיש לה סיכוי כזה.
ולכן גם אני יודע שאתה מודיע על זה גם חייב לדבר סוף סוף על מחוץ לעולה יעקב.
אוקיי, זה יגיע.
זה כאילו.
חייב. כלומר, איך הלאומיות הזאת?
אני יודע שטיפה הרמת את הראש מעל הפנים, פנים, 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 אז כבר יש חוץ כאילו.
אז זהו, יש חוץ ואני מחויב לחוץ הזה, כן? יש לי איזה אחריות, ופה היה המשחק בין הפנימיות הזאת לחוץ הזה. הכל יהיה פה נורא נורא עדין, עד כמה אני מחויב פה, ועד כמה אני, איך אני יכול למנן או לתמהל את זה נכון. זה לא איגרת פשוטה, גם מצד החדות שלה, היא לא חדה. בהתחלה היא לא חדה. שקורות הרבה יותר חדות. יש פה המון, צריך כאילו לשלוט מתוך את האמירות האחדות, הנוקבות. לאט לאט גם באיגרות, הדברים יהיו יותר חדים. עדיין יש איזה משהו, כמעט הייתי אומר, פלואידי. לא מספיק חד, לא מספיק נוקב. אבל טוב, התחלנו איגרת מ"ד. יתד בזמן חורף. מה?
סתם, הוא מדבר על אברהם או אבי, והחסד, בחרתי לחסד מאורי, כאילו, הוא פותח פה אולי פתח מסוים לייצר
איזה אתוס ותנך, כאילו,
של אברהם
אבינו,
לא של
שער.
זה
כבר חוזר
מול אברהם גויים, כאילו, זה...
זה תכוון מומנט לחזור לשם?
כן, אבל... כן, אבל ודאי... אתה חוזר לארץ וכאלה? איך? לא, הוא שם פה דגש על האהבה, נברחו בך כל משפחות האדמה, אבל דרכך. לא, אבל אין את בכל משפחות האדמה, נברחו בך כל משפחות האדמה.
כן, אבל בכל זאת, אם אתה רוצה לייצר לאומיות, לא כדי לבחור את המלך.
הטוטליות שלנו, בתוך עצמנו, תכליתה ליצור אינסופיות. זה אברהם אבינו. נברחו בך כל משפחות האדמה. אבל אני ואתה, והדגש על האהבה, הדגש על אהבת השם. בסדר, לאט לאט אנחנו נאבד את זה, בעין. נראה איך הוא גם מבנה את זה, ואיך האיגרת מתקדמת. עד הפתוסים הגדולים, לא לקנת נשוב, זה יגיע. איזה השם, אולי אפילו שבוע הבא נספיק את זה. בסדר? רגע, טוב. אז אני אשלח לכם גם...
שבוע הבא אנחנו נדבר על הבית מדרש לרבנים?
נתחיל, כן, כן. נתחיל.
היי, מספיק?
אנחנו עכשיו בממדלת, כאילו... נראה לי על הבית מדרש, תגיעו עד לגזרת קאנט. בסדר? אני אשלח גם ציטוטים נבחרים. אבל לא, זה איגרת איטית, לוקח זמן. אחריה כבר נרוץ, עד שדיקטט אולי.